מי אומר את הסיסמה רק? אני יודעת?
לא משנה, תגידי.
אני אגיד. רגע לפני שנתחיל, אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ואיפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא פלפל צ'ומה. היי כנרת.
היי דר, מה העניינים? רגע, אז אין לנו כבר את איתי כאן, איתי כאן?
אני לא יודעת.
טוב, אז מה שקורה פה עכשיו זה שהחלטנו לנסות להפוך את איך שהפרק מתחיל, שקודם תהיה מוזיקה ואחר כך אנחנו פותחות את הפרק, אבל עכשיו אנחנו לא יודעת איך לעשות את זה.
כן, אז אני לא יודעת, אז איתי כאן כנרת יפרח.
איתי כאן הדר ביסמוט.
נתחיל?
נתחיל.
אין מספר פרק, אין כלום?
אה, נכון, מספר הפרק הוא... איזה מספר פרק אנחנו?
33?
33, אוקיי. ופרק 33, אנחנו נדבר על למה ואיך לבקש עזרה יכול בעצם להכניס לחיים שלנו הרבה אינטימיות וקרבה, וגם כמובן להקל על החיים ועל עצמנו ועל ההתמודדויות שלנו. ובצד זה נדבר על כמה אמונות ומחשבות שצריך להתגבר עליהם כדי לבקש עזרה. אז למה בעצם צריך אומץ כדי לבקש עזרה?
יש הרבה סיבות, האמת היא. אנחנו נעבור עליהם קצת, וגם שאלנו על זה בקבוצה שלנו, וכל אחת מאיתנו גם פוגשת את זה בחיים שלה בכל מיני מקומות, ואנחנו ככה ניגע בכל מיני נקודות, ועם הטיפים שלנו והסיפורים האישיים שלנו, ואנחנו מקוות שתצליחו לקחת מזה ולקבל את האומץ שאתן ואתם צריכים כדי לקבל עזרה.
אדר, מי הכי נוח לך לבקש עזרה? כאילו, אם את צריכה עזרה, מי האנשים הראשונים שיעלו לך לראש?
אוקיי, אז אני חושבת שיש בזה משהו גיאוגרפי, דבר אחד שיש לי להגיד.
אוקיי.
אני אבחר באנשים שגרים קרוב אליי, שזה ליאל ותומר, שהם הזוג חברים שגרים פה במושב, לידי, היינו שכנים תקופה ארוכה, והם הראשונים שקופצים לראש כשאני צריכה משהו. השניים זה כמובן המשפחה, שזה לכל הדברים שאני לא צריכה אותם מעכשיו לעכשיו, אז המשפחה היא לגמרי מקור עזרה חזק.
ולמה את חושבת שדווקא ליאל ותומר והמשפחה, חוץ מהגיאוגרפיה?
ליאל ותומר הם זוג חברים שאני יודעת שאני אעזור להם בשמחה בכל שלב נתון, והם יעזרו לי בשמחה. אין בכלל שאלה, ותמיד מכל הלב. בהתחלה הייתי צוחקת על תומר, שכל פעם שהוא היה עוזר לי, הייתי אומרת לו תודה בסוף, והוא היה אומר לי באהבה. והוא באמת מתכוון לזה, הוא באמת עוזר באהבה ומרגישים את זה, ואז מרגישים הרבה יותר בנוח לבקש גם. והמשפחה, כי גדלנו בבית שמאוד עזרנו אחד לשנייה כל הזמן. אפילו בשיעורי בית, אני זוכרת כילדים, היינו עוזרים אחד לשנייה, גם עם אח שלי גדול מני בשש שנים, הוא עדיין היה יושב איתי לפעמים על שיעורי בית ועוזר לי. אז המשפחה וליאל ותומר הם הראשונים שיעלו לי לראש. מי אצלך?
מתי. הוא הראשון, לכל דבר. אולי זה גם סוג של גיאוגרפי, כי הוא בחדר ליד.
שהוא בן זוגך.
נכון, מתי בן זוגי. והוא באמת גם לכל סוגי העזרה. החל בלסדר לי את הלדים לצילום, ועד לקחת אותי מהרכבת, ולהכין לי צהריים, וגם לבקש ממנו להכין לי קפה. כאילו מבחינתי, אם אני אחד נורא נורא עסוקה ונורא רוצה קפה, לצעוק לו, ממי, אתה יכול כשהכין לי קפה? זה לגמרי בקשת עזרה. ועד הדברים הכי גדולים. ההתייעצויות הכי חשובות בעסק שלי, אם אני תקועה במשהו, זה פשוט ללכת לסלון רגע, לבקש עזרה ממתי. אז הוא באמת הראשון, והשנייה היא נעמה. הוא נעמה חברה שלי, אני אדבר על זה בהמשך קצת, יש לנו גם מנגנון הגשת עזרה שתנו, שיצרנו לעצמנו, אבל גם מחוץ למנגנון הזה, היא הבן אדם הראשון שאני חושבת עליו אחרי מתי.
תגידי, כשאת מבקשת מנעמה, את מרגישה לפעמים שאת הולכת להטריח אותה? כי ההרגשה הזאת של לא נעים לי להטריח אחרים, היא אחת הסיבות שבגללן בדרך כלל לא נבקש עזרה.
אוקיי, אז זה באמת המנגנון שיש לי עם נעמה, שמנטרל את הסיפור הזה של הטרחה. מה שעשינו, נעמה היא מעצבת, ואני צריכה המון דברים ממנה, עזרה בעיצוב. את יודעת, להוריד את הרקע מהזה, לחבר לי את הזה, לבחור לי, לעזור לי להשלים פלטה של הצבעים, כאלה. ונעמה צריכה ממני כל מיני דברים, כל מיני ניקוד וכתיבה, ולעבור לה על טקסטים וכאלה. אז מה שעשינו זה סגרנו מנגנון שאנחנו מבקשות עזרה חופשי, ואנחנו יודעות לחלוטין שהצד השני יכול להגיד לנו לא. כלומר, כשאני שולחת לנעמה וואטסאפ אם היא יכולה לעזור לי במשהו, אני מוכנה לחלוטין לזה שתחזיר לי לא, אין מצב, היום אני עסוקה, לא. והפוך. כלומר, זה משהו שממש החלטנו עליו, עשינו תיאום ציפיות, כי זה משחרר את שתינו לבקש חופשי לגמרי. אז עם נעמה באמת אין לי את הדבר הזה שלה להטריח אותה. זה לא תמיד מדויק, כי יש דברים שהם נגיד משבריים כאלה, ואז אני יכולה להגיד לנעמה, אני צריכה אותך עכשיו, ואז היא כנראה תפנה לי את הזמן שהיא צריכה. אבל בדרך כלל זה בתוך המנגנון הזה שמנטרל את עניין הטריחה.
אבל רגע, למה התחלת את זה עם נעמה בכלל? מאיפה הגיע הצורך בלייצר מנגנון?
שתינו יודעות שכל אחת מאוד מאוד עסוקה, ורצינו לשחרר את עצמנו מהשאלה הזאת. כלומר, העניין הזה של הלא נעים לי להטריח, הוא משמעותי, אז פשוט מצאנו דרך לנטרל אותו. אבל אני חושבת שגם נעמה וגם אני, שתינו טיפוסים כאלה, שמבחינתנו האחריות להגיד לנו כן או לא, אם זה תרחה או לא, זה על הצד השני. אני אבקש עזרה, אם הצד השני רואה בזה תרחה, הוא יגיד לי לא. אני לא שואלת את עצמי, זה מטריח אותה, זה לא מטריח אותה, היא יכולה עכשיו, היא לא יכולה עכשיו, זה נוח לה, זה לא נוח לה. אני מורידה ממני בכלל את ההתעסקות בשאלה הזאת.
מדהים.
גם אצלך זה ככה?
לא.
אוקיי.
אצלי זה ממש לא ככה. אני מייצרת לעצמי סוג של הרבה שאלות הכנה כאלה, לפני שאני מבקשת עזרה.
שאלות הכנה עם עצמך?
עם עצמי. כדי לדעת בעצם מה אני הולכת לבקש, וכמה זו באמת ירחה לצד השני. כמה זה באמת סביר ולגיטימי שאני אבקש את אותו הדבר. אז אני שואלת את עצמי קודם כל, איזה סוג של קשר יש לי עם אותו הצד, אם זה מישהו שאני מכירה, אם זה מישהו שאני מכירה ממש ממש טוב, או חבר נפש. כל אחד כזה זה התייחסות שונה לחלוטין. וגם כמה זמן לדבר הזה שאני צריכה הולך לקחת. ואז אם אני אדע מה קורה בחיים שלו, למשל אם יש איזשהו פרויקט גדול, או משהו שכרגע עומד על הפרק, אז זה פחות לגיטימי לבקש את זה עכשיו. או אם אני רוצה עזרה למשהו שקורה מחר בבוקר, ועכשיו 9 בערב, אני צריכה שזה יהיה מישהו שממש ממש קרוב אליי, כדי שגם ב9 בערב הוא יעצור רגע את הלוז שלו, ויעזור לי.
אוקיי, זה כאילו השלוש שאלות האלה, הן נורא משפיעות אחת על השנייה. אם זה מישהו קרוב, אז אפשר גם אם הוא עמוס. הסוג של הקשר, כמה זמן את צריכה וכמה כמה הם עמוסים, משפיעים אחד על השני.
ממש. זה באמת מאוד עוזר לי לנטרל קצת את העניין של התרחה. כי כשאני יודעת את כל הפרמטרים האלה, אני באמת יודעת שזו לא תהיה תרחה למי שאני אבקש ממנו עזרה בסוף. אם כן, היא תהיה מאוד מצומצמת.
אוקיי, כלומר, את מנסה להימנע מלהטריח. זה כן משהו שיש לך בראש.
אני לגמרי כן, בניגוד אלייך, שאת באמת אומרת, האחריות היא על הצד השני. אני אומרת ההפך, אני אומרת, האחריות היא קודם כל עליי, ואז גם על הצד השני. אבל
זה מגניב שכאילו שתינו בסופו של דבר מבקשות לא מעט עזרה, ומגיעות לזה מגישות שונות לגמרי. זה בכלל לא אומר שיש דרך אחת שצריך לגשת לזה, או תפיסה מסוימת שצריך להגיע איתה, כאילו אפשר להגיע בתפיסות שונות לגמרי, ועדיין לבקש עזרה באופן חופשי.
נכון.
מגניב. אני רוצה להזכיר שלפעמים, אם קשה לנו נורא להטריח מישהו או מישהי, אנחנו יכולים לקחת עזרה בתשלום. לפעמים אנחנו באמת נתקעות עם איזה, לא יודעת, אני צריכה לעבור דירה, ויש לי יום להירוז, אז אני יכולה להזעיק 3 חברות, ואז להטריח אותן, ואני יודעת שהן עמוסות וכולי וכולי, אבל אני יכולה לשלם למובילים את העוד 600 שקל, אם אני יכולה לשלם כמובן, בשביל שיירזו לי את הדירה לפני שהם מובילים אותה. עזרה בתשלום היא לא תמיד אופציה שפתוחה אצל כולם בטבעי שלהם, אבל זה משהו שכדאי לפתוח אותו. זה משהו שכדאי להיות ערים אליו. כמעט כל דבר אפשר לקבל היום בתשלום. מבחינתי גם עוזרת בית זה אותו דבר. אין לי זמן לנקות, אז אני מביאה עזרה בתשלום.
כן, זה קצת נותן תחושה יותר נעימה לקבל את העזרה. כן. כי את משלמת עליה.
בדיוק.
למרות שאני חייבת לציין שאני, כשעברתי דירה, אני הטרחתי את כל המשפחה, ממש את כולם, באמת את כולם, כדי שיבואו, והאמת שהם גם, תזכרת לי כשדיברת, שמאוד רציתי להביא מוביל, כי לא רציתי שאבא שלי ואחים שלי יסחבו ציוד וכדומה, והם ממש התעקשו לעשות את זה בעצמם. הם פשוט פינו את אותו היום ו... באו לעזור לי.
איך את מבקשת עזרה כזאת? כלומר, את מבקשת מאחים שלך, שהם אנשים עסוקים ובעלי משפחות, את אומרת להם, אני עוברת, אני צריכה אתכם ביום זה וזה, תפנו יום? כאילו, איך מבקשים תרחה כה גדולה? אפילו שהם הכי קרובים אלייך.
אני חושבת שבהדרגה, זאת אומרת, הם ידעו שאני מחפשת דירה. אז מהרגע הראשון הם אמרו, כשיש לך תאריך, תגידי לנו שניקח חופש מהעבודה. הם לקחו חופש מהעבודה כדי להיות איתי כל היום. ואז אני חושבת שכשבאמת אמרתי להם זה התאריך, זה היה, כאילו הם ראו את זה מגיע.
אנחנו נדבר בהמשך באמת גם על איך לבקש עזרה, ואני חושבת שזה אחד הדברים החשובים, העניין הזה של לתת התראה. אני יודעת שהרבה מהלא שאני אומרת לעזרה, זה כי מבקשים ממני את זה מעכשיו לעכשיו. ושאם היו אומרים לי חודש מראש, גם חצי יום הייתי יכולה לפנות. אבל מעכשיו לעכשיו לא, ונראה לי שזה שהם יודעים מראש, הם מוכנים לזה.
זה מזכיר לי שיש לנו עוד דברים במשפחה שאנחנו עושים ביחד, כשהלכנו לעזור לאבא בכתיף משמישים, זה היה טיפה יותר ספונטני, כתבנו יום שלישי, ורק ביום ראשון ידענו שאנחנו הולכים לעשות את זה, וגם זה לפנות יום שלם, זה כאילו. אבל כאילו יש נסיבות בחיים, שהן לפעמים יותר תחופות, למשל משמישים, אם לא כותפים אותם, תוך יומיים, אין, הם פשוט נופלים על הרצפה.
ולא יודעים מראש, פתאום הם מבשילים?
יש נגלות של הבשלות. יש כמות אחת שמבשילה, ואז עוד כמות שמבשילה, ואם אבא לא עומד בקצב, אז צריך לעזור לו.
אוקיי.
אז לקחנו על עצמנו את זה שאנחנו עכשיו מפנים, גם אם זה מעכשיו לעכשיו, כי זה חשוב. אז לפעמים ההכנה היא לא תהיה כל כך מראש, אבל הנסיבות מחייבות את זה, וזה בסדר. זה דברים שעושים בשביל אנשים שאתם אוהבים.
אז בעצם העלינו כאן עכשיו 3 כלים. שיכולים לעזור לנו להתגבר על ההרגשה הזאת, שלא נעים לנו שאנחנו מטריחות אחרים. אז הכלי הראשון היה לסגור מין מנגנון כזה עם תאום ציפיות מראש, שבדרך כלל אפשר לעשות את זה עם אנשים שהם מאוד קרובים אלינו, ושהעזרה היא הדדית ולאורך זמן. ויש את הכלי שלך, של השלוש שאלות שאת שואלת את עצמך, מה טיב הקשר וכמה זמן את צריכה וכמה הם עסוקים, ולפי זה את יודעת אם תטריחי או לא תטריחי. ויש את הכלי השלישי, שהוא בעצם עזרה בתשלום. אם באמת לא נעים לך להטריח, אפשר לשלם למישהו.
אז לא נעים להטריח הוא אחד הדברים שמונים מאיתנו לבקש עזרה, אבל יש עוד דברים. אחד מהם שהוא קצת יותר עמוק ואולי יותר רגשי, זה להודות שאני לא יודעת לעשות משהו. ממש להגיד, תעזרו לי, אני לא יודעת איך לעשות את זה.
נכון, אני רוצה רק להרחיב את המונח לא יודעת, זה יכול להיות גם לא מצליחה לעשות משהו, לא בטוחה במשהו, זה לא יודעת במובן הרחב, נתקעתי עם משהו.
לגמרי, ואני אתן דוגמה. כשהתחלתי בעולם של קהילות, הרגשתי שיש כל מיני דברים שאני צריכה לחזק, שאני לא יודעת, לא למדתי בשום מקום איך להוביל קהילות, ובוא נגיד את האמת, גם אם הייתי לומדת, כנראה עדיין היו לי חורים. בכל מקרה, בכל מקצוע. אז אחד הדברים שהרגשתי שחסר לי, זה כל מה שקשור למדידה. בנושא הספציפי הזה, רציתי יותר ידע. למרות שזה המקצוע שלי, וכביכול אני אמורה להיות הכי מקצוענית שיש בכל דבר, והתשובה היא לא, אני לא מקצוענית בכל דבר, יש דברים שאני לומדת מאחרים. אז פניתי לכל מיני נשות מקצוע, עד שמישהי אחת, אילה לייזרוביץ', אני לא יודעת אם היא שומעת, היא ישבה איתי ספציפית על case study שהיא עשתה, של מדידה של קהילה, היא פינתה זמן בשבילי, והיא עברה איתי על כל מה שיש לה לתת, וזה היה בשבילי ממש ברמת כאילו הצלה. אני הרגשתי שהיא נתנה לי כל כך הרבה כלים, שלא הייתה לי שום דרך אחרת להגיע אליהם.
מה הייתה מידת ההיכרות שלכן קודם?
די שטחית, מהפייסבוק כזה.
ומה זה עשה לקשר שלכן, שביקשת ממנה עזרה ושישבתן שעה?
נהינו קצת חברות. שזה אחד הדברים שמאוד יפים בלבקש עזרה. זה פותח משהו. זה פותח משהו בקשר.
אוקיי.
איך את עם להודות שאת לא יודעת?
אז זהו, המילה להודות היא כאילו אומרת שיש משהו שצריך להודות בו. וזה בכלל לא הטרמינולוגיה שלי, בכל מה שקשור ללא יודעת, או לא מצליחה, או לא בטוחה. אני קצת רואה את זה כמו שאני פאזל שחסרות בו חתיכות, והן כאילו נמצאות אצל אנשים אחרים. וכשאני מבקשת עזרה, אני בעצם מבקשת מהם את החתיכה החסרה בפאזל שלי. כאילו זה שחסרה חתיכה בפאזל, זה לא הופך אותי לפחות טובה באיזה אופן. כאילו בכל פאזל חסרות חתיכות. זה לא כל כך משל טוב, כי בפאזלים לא אמורות להיות חסרות
חתיכות. לא אמורות, אבל
לא
חסרות. אמורות,
נכון. אבל עדיין כאילו זה מאפשר לי לראות את הבקשת עזרה הזאת, את זה שאני הולכת לחפש את החתיכה החסרה, כמשהו שהוא לא חלש, אלא פשוט עובדה. אני באמת לא יודעת, אבל זה בסדר, מישהו אחר יודע, והוא פשוט ישלים לי את זה. כאילו מבחינתי, אם אני לא יודעת משהו, זה אומר שיש בחוץ ידע שעדיין אין לי, ואני צריכה ללכת להשיג את הידע הזה. או שיש משהו שאני יודעת שאני לא טובה בו, ויש מישהי אחרת שטובה בו, ואז אני פשוט אלך ובקש ממנה שתעשה את זה בשבילי או איתי. בסדנאות שלי, בהתחלה, הפידבק הראשון שקיבלתי על הסדנה, או לא יודעת, הראשונה או השנייה שהעברתי אי פעם בארגונים, היה פידבק שהן לא כיפיות, שהן מעולות, את כל החומר המקצועי אני מעבירה מעולה, זה היה לא על מיקרוקופי, זה היה סדנות לכתיבה אפקטיבית בארגונים, במיילים, אבל שהן לא מספיק כיפיות, ויצאתי עם הפידבק הזה, ופאק, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא כיפית. באמת, אני לא יודעת לעשות פאן. זה לא משהו שטבעי לי, וגם אם אני אעשה אותו, הוא לא יהיה מעולה. עכשיו, זה משהו שאני אומרת, שוב, אני לא צריכה להודות בזה. זה פשוט ככה. ופניתי ליפית גלבי, שהיא חברה טובה, והיא ממשחקת, היא בדיוק למדה גימיפיקציה, היא מאוד מוכשרת בזה, היא ממציאה צעצועים, זה המקצוע שלה.
מדהים.
לגמרי, זה מקצוע היסטרי. פניתי אליה, והיא הסכימה, ושוב, זה יום, זה להיפגש איתה ליום שלהם, והיא המציאה לי שלושה משחקים, שמה זה הקפיצו את הסדנה? אני ממש תולה חלק ניכר מההצלחה של הסדנאות, במה שיפית עזרה לי לעשות שם. ואני אומרת, וואי, אם לא הייתי מבקש ממנה עזרה, או אם הייתי מנסה לעשות בעצמי, כאילו אם הייתי אומרת, לא, לא, אני אצליח לבד, אני אפילו לא יודעת להגיד אם החיים שלי היו בכלל הולכים באותו מסלול. עד כדי כך.
את אומרת, כאילו זה מאוד קל לדעת שלה חסר משהו. עכשיו, יש הרבה אנשים שילחמו בזה. לא, אני אלך, אני אלמד את זה, ואני אנסה לשבת, או אני אלך, אני אקח רעיונות מאחרים, ואני אעשה את זה. התחושה הזאת של לשחרר למישהו אחר, להשלים, היא לא כזאת מובנת מאליה. יש בה איזשהו ויתור שאצלך הוא באמת מאוד חיובי, ואת אומרת, באמת עשיתי את זה, וזה פשוט השתפר. אבל הוא לא כזה מובן מאליו.
אני חושבת שזה קשור לתפיסה של זה, שהרבה יותר קל לי לזהות שאין לי, כי לא אכפת לי לזהות שאין לי. מבינה? זה לא אכפת לי, אין לזה שום מטען שהוא קשה. אז נורא קל לי להגיד, אוקיי, אין לי, אני יוצאת עם זה החוצה. נגיד, אני נורא נורא בקלות פונה לקבוצות פייסבוק לשאול דברים. נגיד, נתקעתי, אני לא מצליחה להתמיד בספורט. לא מצליחה. בסדר, זה אחד הדברים שבאמת, לא משנה מה אני עושה, אני לא מצליחה. הלכתי לקבוצה אנשי העולם החדש, מזמן זה היה. את מכירה את הקבוצה הזאת, נכון?
ככה, שלום, שלום.
אז הלכתי ושאלתי שם, אני לא מצליחה להתמיד בספורט, איך אתם מתמידים? את יודעת מה? אתמול היינו צריכות את המפצל האוזניות. מה אני עושה מיד? הולכת לקבוצת פייסבוק ושותלת שם שאלה. זה בעצם המקום כאילו הכי פומבי בעולם להגיד אני לא יודעת משהו, או אני לא מצליחה משהו, האם לכם יש פתרונות? אין לי בעיה עם זה, כי אני לא מרגישה שיש בזה משהו לא בסדר, או משהו שצריך להודות בו. זה כאילו הדבר הכי טבעי בעולם, שלא תדעי ותשאלי את מי שיודע. או שלא תצליחי, ותשאלי אחרים איך הם הצליחו.
אני יכולה להבין את זה בראש, אני יכולה להגיד שבתחושה זה יכול להרגיש אחרת. אני זוכרת מקרה אחד, כתבתי חוברת, מדריך, איך להקים רשתות קהילתיות, עם ארץ עיר. ישבנו בחדר והם דיברו קצת על החוברת, ואיך זה הולך להיראות, והם אמרו כל מיני מונחים שלא באמת הבנתי. ואני זוכרת שבן מורג, שהתארח אצלנו, הוא אמר לי, דארצ'וק, את מבינה מה אנחנו, כאילו, את מבינה מה אנחנו מדברים? ואז אמרתי, אין לי מושג. כאילו פשוט אמרתי לו, אין לי מושג, ואז הוא אומר, יו, זה כיף שפשוט אמרת. אוקיי, בואי אני אסביר לך גם מה זה אומר. להודות בזה שאני לא יודעת, להגיד, אני צריכה עזרה, תכניס אותי לעניינים. לפעמים זה דורש איזשהו מאמץ כזה, ובאמת להגיד, רגע, אוקיי, זה לא גורע ממני כלום.
נכון, וגם אם בחדר הם יצטרכו רגע לעצור את השיחה ולהסביר, אני חושבת שהם נורא ישמחו לעשות את זה. וזה משהו שאולי צריך לזכור גם, כשלא נעים לנו לבקש עזרה, אולי זה קשור קצת למה שדיברנו קודם על הלא נעים לי להטריח. לא נעים לי עכשיו לעצור את השיחה ושכולם יעצרו בשביל להסביר לי דברים. מצד שני, אם את היית במקומם, את לא היית שמחה לעצור רגע ולהסביר למי שנמצא?
בטח.
הכי ברוחב לב ובשמחה, ואיזה כיף זה ללמד מישהו משהו. איזה כיף זה לעזור. אז כשאנחנו חושבות לא נעים לי להטריח, כדאי לפעמים לשים את עצמנו בנעליים של מי שיעזור לנו דווקא, ולשאול את עצמנו, אם אנחנו היינו נותנות את העזרה הזאת בשמחה, ברוב המקרים התשובה תהיה כן. ואז אין סיבה שהם לא ישמחו גם.
זה גם מאוד דומה לאמרה הזאת, שתהיו תמיד בצד שנותן. אנשים באמת אוהבים לתת. בין אם זה מהזמן שלהם, הידע שלהם, זה כמובן תלוי בהרבה דברים, ובגורמים, ובקשר, ובכל מה שדיברנו, אבל אנשים אוהבים לתת, אז תבקשו.
נכון, ובדיוק האיחול הזה של תהיו תמיד בצד הנותן, קצת מוביל אותנו לנושא הבא, הקושי להיות בצד המקבל, לא רק להגיד אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אלא אני חלשה. זה לא עזרה, עכשיו רק תסבירו לי, יש פעמים שאנחנו צריכות עזרה, כי אנחנו באמת חלשות, כי באמת יש כאן משהו שזה להראות פגיעות. יש לי דוגמה לזה ממש מהזמן האחרון, עבדתי על פרויקט מאוד גדול, אפיון שפה לממשלה, ו... אם אתם לא יודעים מה זה אפיון שפה, זה בסדר. אתם לא אמורים לדעת הכל בסדר. זה מקצועי, אבל אפיון שפה לממשלה זה גדול כמו שזה נשמע. אני אדייק, זה למוצרים הדיגיטליים של ממשלת ישראל. בקיצור, באמצע הפרויקט כזה, שבוע וחצי לתוכו, אני נתקפתי תסמונת המתחזה ברמות מאוד קשות, כאילו אחת הקשות שהיו לי. כזה של למה הם חשבו שאני יכולה לעשות את זה, התוצר שאני מפיקה לא מספיק טוב, למה לקחתי את זה על עצמי, אחי, אני לא ראויה לפרויקט הזה. זה היה איזה יומיים כאלה, הרגשתי שנכנסת ללופ, ושאני לא מצליחה לצאת ממנו, ושכל מה שאני רגילה להגיד לעצמי על תסמונת המתחזה, ראו פרק 5 עם סיוון מלניק יניב, וכל הדברים שאני אמרתי שם, שבטח אני יודעת להתמודד עם תסמונת המתחזה, אז פה הם לא עבדו, והרגשתי שאני צריכה עזרה. ואז התקשרתי לנעמה, זה באמת היה קרייסיס כזה שמחוץ להסדר שלנו, של אני צריכה שתדברי איתי, ונעמה דיברה איתי, וזה היה ממש עזרה גדולה. זה הוציא אותי לחלוטין מהלופ. זה פשוט מישהו שמסתכל רגע מבחוץ ופותחת לך את הלופ, וזה רגע להזכיר לי למה בחרו בי, וזה שאין אף אחד אחר פה בארץ שיכול לעשות את זה. כל מה שאני צריכה שיזכירו לי. אבל הדבר הזה של להתקשר לנעמה, ולהגיד לה, תקשיבי למה הם נתנו לי את זה, זה הכי להיות חלשה. עכשיו שוב, בחרתי את נעמה לא בכדי. עם נעמה, אני יכולה להיות חלשה.
זה אומר שאנחנו יכולות להיות חלשות, אבל אנחנו צריכות לבחור את האנשים הנכונים כדי להיות חלשות לידם. אני זוכרת את זה מתקופות של חולי. אני זוכרת שהייתה לי שפעת כזאת עם דלקת גרון וכל הטוב הזה, כל הכיף, כיף, כיף.
מה שהיום היו חושבים מיד שהוא קורונה.
כן, זה לא היה קורונה. זה היה פשוט מחלה רגילה לחלוטין. ואני זוכרת שהייתי במיטה עם חום, כאילו המצב הזה שלא להצליח לעמוד, להכין לעצמך אוכל. פשוט התקשרתי לליאל כמובן, ותוך אני חושבת 3/4 שעה, תומר היה בדלת עם מרק ירקות, פשוט נכנס, שם לי דאלגה, אז אמר לי להביא לך את זה בצלחת, תקומי לקחת לך אחר כך וזהו.
זה לב האנשים האלה.
משהו. משהו. אבל זה באמת להיות מאוד חלשה, ואני חושבת שמצבים של חולי, או מצבים שהם יותר בקיצון, הם מצבים שהם הרבה יותר מורכבים, ובאמת מזל שיש אנשים סביבכם שהם יודעים לעטוף את זה, ולהגיד, הכל בסדר, אנחנו רגע נעשה את זה בשבילך, זה לא קרה שום דבר.
ומה אם אין מישהו כזה, או מישהי כזאת, קרובה כזאת, שאני יכולה להיות כל כך חלשה לידה?
זה מורכב. זה מורכב כי גלום בתוך זה גם שאלה של בעצם, למה אין? אף אחד או אף אחת כזו, כי יכול להיות שמלכתחילה את לא מבקשת עזרה, ואז אף אחד לא מייצר את האינטימיות הזאת, את הקרבה הזאת איתך, כשאנחנו בעצם בסוג של קשר, ואנחנו מאפשרות לעצמנו לבקש בו עזרה, זאת אומרת שאנחנו מאפשרות אינטימיות ואיזושהי פגיעות ביני לבין הצד השני. ואם זה לא מתאפשר, ואם אין את זה, צריך להבין מה השורש של הבעיה, זאת אומרת, למה קשה לי להיות פגיעה באופן כללי, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לטפל בזה, כי זה משפיע על כל מערכת יחסים בחיים שלנו. אז יכול להיות שיש משהו שפשוט, שאת מאוד מחזיקה את הלבד שלך, ומחזיקה את היכולת שלך, ולא רוצה לשחרר רגע, כדי שמישהו אחר יעשה בשבילך, ואז צריך לעבוד על זה. והייתי אומרת, טיפול. וגם יכול להיות שלפעמים אנחנו פשוט צריכים לרענן את המעגלים שלנו. אם יש לך חברות שעם הזמן הפסיקו להיות התמיכה שלך, או העזרה כשאת צריכה אותה. זאת אומרת שמשהו בדינמיקה פשוט השתנה, וזה בסדר, זה קורה לנו עם החיים, זה לא איזה משהו קטסטרופלי. אבל זה אומר שאנחנו צריכות לחפש את המעגלים החדשים, שכן יהיה בהם את האפשרות הזאת. אז לייצר לכם רענון במעגלים החברתיים, לחפש חברויות חדשות, ולהביא לתוכם את הנתינה והקבלה הזאת. זאת אומרת, גם להציע בה הרבה עזרה, אבל גם לבקש אותה כשצריך.
עלו לי מזה שני נושאים לפרקים הבאים שלנו. אחד הוא אינטימיות, וליצור אינטימיות ולהיות באינטימיות, שמצריך המון אומץ. והשני הוא ליצור קשרים וחברים חדשים. זה ממש יכול להיות פרק חשוב.
Noted.
יש לי עוד דוגמה שבה ממקום של חולשה ביקשתי עזרה. אולי חולשה זאת מילה שקצת מקשה עלינו לבקש עזרה. צריך משהו לחשוב עליו. הייתי אחרי גירושין, אני גרושה, ואתם עוד תשמעו על זה באחד הפרקים הקרובים שלנו, והייתי בדירה חדשה בתל אביב, ואני זוכרת שפרקתי, והגיע השלב הזה שהדברים הקטנים שנשארו לפרוק, לתלות את הווילון, את המטלה של הנייר טואלט, כל מיני שיט קטנים כאלה, לשטוף רצפה פעם אחרונה, כזה, והרגשתי שרגשית, אני לא יכולה יותר, והתקשרתי לשלוש חברות שלי, והן הגיעו, והן תולות הכל, הן תולות את הווילון, ותולות את הזה של הנייר טואלט, ושוטפות את הרצפה, וממש עושות את כל הפינישים שהיה צריך לעשות, כאילו, אוקיי, את עכשיו לא יכולה, הכל בסדר, אנחנו פה, אנחנו נעשה את זה. כל אחד צריכה כזה בחיים שלה.
נכון, באופן כללי מעבר דירה הוא חתיכת דבר.
כן.
כאילו, גם אצלי, אני זוכרת שכשאני עברתי לדירה הזו, כמה שבועות אחר כך עדיין הרגשתי פה מאוד בודדה, והייתי כאילו בדאון, ממש אמרתי לליאל, אני בתקופה יותר קשה, אני צריכה שיותר תעטפו אותי. והם ברור שהם התייצבו ועשו הכל כדי שזה לא יקרה יותר. וזה מין מקום כזה שהוא בטוח, שאת יכולה להגיד, חבר'ה, אני ממש חלשה עכשיו. אני בדרך כלל בן אדם חזק ומחזיק ועוזר וזה וזה, אבל עכשיו זהו, אני על הקרשים, אני צריכה שאתם תחזיקו. זה מזל שיש חברים כאלה.
נכון.
תודה על יעל ותומר.
תודה על אורית, על רחלי, על נורית. כן, לגמרי. ולפעמים יוצרים לנו מסגרת מיוחדת ללהיות חלשה, אז אפשר גם אפילו מול זרים. הזכירו לנו בקבוצה את הפרויקט של סירי לידה, שבו כשמישהי בקהילה יולדת, נשים אחרות בקהילה, או גברים אחרים בקהילה, כל יום מישהו אחר מבשל לה ארוחת צהריים. עכשיו, מישהי כתבה לנו בקבוצה, שבאמת הרבה נשים אומרות, לא נעים לי. לא נעים לי, אני לא רוצה, אני אסתדר לבד. אז זה גם העניין שלה לא להטריח, וגם העניין של רגע תכנסי לנעליים שלהן, פעם בחודש לבשל למישהי, את כאילו בשמחה עושה את זה, וגם להיות חלשה באמת, להיות זאת שצריכה, שהקהילה תעזור לה. כאילו, מה זה פה, גמילות חסדים? כן. זה גמילות חסדים, והכל בסדר עם זה.
אחותי ביוק שברה את הרגל לפני חודש וחצי, והיא מהמתנדבות הראשיות בכל סיר ילדה שהיו באמירים. היא הראשונה שמשבצת את עצמה באקסל ויודעת מתי היא מביאה, ולפעמים גם כמה פעמים היא מאוד אוהבת לבשל, אז ממש לא אכפת לה בכיף, בשמחה. וכשהיא שברה את הרגל, עשו לה סירי לידה, רק בלי הלידה. מהרגע שזה קרה, היא כבר מקבלת אוכל הביתה כמה פעמים בשבוע. הרבה פעמים אנחנו פשוט באות מגישה של אני חלשה או נזקקת, ואין סיבה לבוא מלכתחילה בתחושה כזאת, את פשוט צריכה עזרה. אז לשים את זה רגע בצד, ובכל זאת ללכת ולבקש את העזרה שאת צריכה, כי את באמת צריכה אותה ומגיע לך לקבל אותה.
בלי שיפוטיות על החולשה הזאת.
בדיוק. כולנו חלשים באיזושהי נקודה.
עוד דבר שעלול למנוע מאיתנו לבקש עזרה, זה החשש שלא יבינו עד הסוף מה העזרה שאנחנו צריכות, או שיתנו לנו עזרה שהיא לא בדיוק העזרה שרצינו, או שזה יחזור אלינו עם שיפוטיות וקצת ביקורתיות על מה ששאלנו לגביו. ועל זה יש לי שני דברים להגיד. הדבר הראשון זה שצריך לדעת ממי לבקש. כשאני צריכה עזרה, אני גם חושבת מאוד על ממי אני מבקשת עזרה. יש דברים שאני אבקש מנעמה, יש דברים שאני אבקש ממך, ויש דברים שאני אבקש מאורית, יש דברים שאני אבקש ממתי, ויש דברים שאני אבקש מעינת או מטלי, או יש לי מין פול יועצות כזה. ואני ממש מרגישה את האנרגיות של מי אני צריכה עכשיו. ממש יושבת לחשוב, רגע, מה אני צריכה עכשיו? ממי אני צריכה עכשיו? האנרגיה של מי עכשיו תעשה לי טוב, ואני מתקשרת אליה. אחרי שאמרתי את זה, אני עדיין יודעת שלפעמים יגידו לי משהו שלא רציתי לשמוע, או שלא מתאים לי. שזה באמת קרה לאחרונה, שלמתי ולי היה ויכוח מאוד מאוד גדול, אנחנו מתווכחים ממש מעט, אבל זה היה חתיכת ויכוח גדול. אני חושבת שאת היית הראשונה שהתייעצתי איתה על זה, כן, כי באתי, זה היה בדרך, כן. נכון. באתי מיד אחר כך, הקלטנו פה פרק. אז את היית הראשונה, נפלתי עלייך עם הוויכוח הזה, ואת אמרת לי...
שמעתי צודק.
שמעתי צודק. ואז המשכתי לשאול אנשים וחברות, ובערך כל מי, זאת הייתה תקופה, הנה, זה ממש דוגמה לזה, שאם אני נתקעתי משהו, וצריכה עזרה, אני הכי יוצאת עם זה החוצה שיש. זה הכי לא נשאר אצלי באיזה לופ. אני מיד יוצאת החוצה ומבקשת עזרה. וזה מה זה מקל? זה כאילו ממש להניח גם על אחרים, ואני לא צריכה להסתיר, זה ממש ממש עוזר. וכל אחת שנתקלתי בה בשלושה הימים שאחר כך, ווואי, נתקלתי במלא אנשים, לכולם סיפרתי. כולם פה אחד אמרו,
שמעתי צודק.
שמעתי צודק. אבל זה לא חורק, כי כל החברות שלי נורא אוהבות את מתי.
זה גם נכון.
אז כאילו זה לא מה שרציתי לשמוע. מצד שני, זאת העזרה שהייתי צריכה. גם אם אומרים לך משהו שלא רצית לשמוע, אולי יש בזה משהו טוב.
טוב, זה לא חוכמה, אבל הנקודת מוצא שלך הייתה שאת מוכנה לשמוע כל אופציה שיגידו לך. ואז באמת אפשר להגיד לך גם שמעתי צודק.
כן, אולי באמת רציתי עזרה. לא רציתי שיחזקו אותי, רציתי עזרה שמישהו יסתכל רגע מבחוץ ויגיד לי.
וזה לא תמיד ככה, אני זוכרת עם האקס שלי, שאני הייתי הרבה פעמים רבה איתו, כי הוא היה מאוד מציע לי פתרון, במקומות שבהם רציתי רק שהוא יתמוך בי.
טוב, זה קלאסיקה של
קלאסיקה.
זוגיות.
נכון, כן. אבל זה גם משהו לדעת אותו. היום אני יודעת להגיד לך שלפעמים כשחברות באות להתייעץ איתי, אני שואלת אותן רגע לפני שאני מתחילה לדבר, מה הן צריכות ממני? כאילו, את צריכה רגע...
את ממש שואלת?
אני ממש שואלת. את צריכה עצה? את רוצה שאני אחזק אותך? את רוצה תמיכה? מה את צריכה כרגע כדי שאני אדע להתאים את עצמי לסיטואציה?
ואני יודעת לענות?
זה גורם להן לחשוב. יש מין שקט כזה רגע מהצד השני, של רגע מה אני צריכה באמת, שזה מאוד נחמד, אני אוהבת את זה. אבל כן, בסוף הן אומרות, בסוף הן אומרות. וגם אני חושבת שזה קצת פותח את המקום הזה של, אם אני אגיד משהו שלא מוצא חן ביניהן, הן ביקשו את העזרה שלי, הן ביקשו חוות דעת. אז נתתי אותה. אז זה כאילו קצת לקחת אחריות על הסיטואציה. אני מאוד אוהבת את זה, אני מודע שזה כלי מתוחכם יחסית, שיש אנשים שיהיה להם קשה עם השאלה הזאת מלכתחילה.
לגמרי, אני חושבת שכשאנשים ונשים מבקשות עזרה, אני לא חושבת שהן תמיד יודעות מה בדיוק העזרה שהן רוצות, גם אני, כולנו, כן?
כן.
שלפעמים אני אומרת, אוי, אני בלופ, אני בלופ, שמישהו יציל אותי, ואני לא יודעת מה בדיוק ההצלה צריכה להיות פה עכשיו. שזה מדהים שאם אני אבקש ממישהו עזרה, הוא ישאל אותי רגע מה צריכה עכשיו, זה יכול ממש גם להחזיר לי את השליטה. רעיון מדהים בעיניי.
רעיון מדהים ודורש אימון. אני והאקס שלי התאמנו על זה עם המטפלת הזוגית. בגלל זה לקחתי את זה משם, כי היא ממש אמרה שזה בסדר שיש פערים, אבל אפשר לפתור אותם אם פשוט שואלים את השאלה הזאת, ואז מתחילים את השיחה ממקום אחר.
טיפ מדהים.
אוקיי, אז יש כמה דברים שאפשר לעשות אם את חוששת שלא תקבלי את העזרה שאת צריכה, כשאת פונה בבקשת עזרה. הדבר הראשון זה לבחור מי עכשיו מתאימה לעזרה שאת צריכה, כדי לוודא שבאמת תקבלי את מה שמתאים לאנרגיה שלך. הדבר השני זה להגיע מוכנה לזה שיגידו לך דברים שהם לא בהכרח מה שציפית או רצית לשמוע, ולראות גם בזה עזרה טובה, או ללמוד להגיד מה את צריכה בהתחלה ולהתחיל מזה את השיחה. וזה מביא אותנו ישירות לנושא הבא שלנו, שזה בעצם איך לבקש עזרה.
דיברנו כבר על זה שכדאי מאוד לתאם מספיק זמן מראש, כדי שהצד השני יפנה לזה זמן. ונדבר עכשיו על עוד שני דברים חשובים. אחד זה לתת רקע לבקשה שלכם, והשני זה להיות מאוד מאוד ספציפיות. ועכשיו נדבר על שניהם.
הדבר הקריטי בעיניי הוא לתת רקע לבקשה, במיוחד עם אנשים שאתם לא מכירים. אם פניתם עכשיו לקולגה, שלא מכיר אתכם באופן אישי, הוא שמע את השם, אבל הוא לא מכיר, ואתם רוצים שיעזור לכם במשהו ספציפי, תתנו קצת רקע על עצמכם. מה עשיתם? מה אתם כבר יודעים? מה בדקתם? זה מאוד מאוד יעזור להבין האם באמת אפשר לעזור לכם.
זה גם מאוד יעלה את המוטיבציה שלו לעזור לכם, או שלה. כי ברגע שרואים שמישהו או מישהו כבר עשו משהו, כבר עבדו, כבר חיפשו, כבר הכינו, גם ישבו לכתוב לי מסודר, אז אני מיד יותר מעריכה את זה ויותר רוצה לעזור. הדבר השני שאנחנו מאוד ממליצות לעשות כשמבקשות עזרה, זה להיות מאוד מאוד ספציפיות בבקשה שלכן. כלומר, להגיד בדיוק מה אתן צריכות עכשיו מהצד השני. בפרויקט שדיברתי עליו, של אפיון שפה לממשלה, היה איזה שלב שהייתי צריכה להחליט סופית על כיוון, ונורא רציתי עוד עיניים מבחוץ שיסתכלו איתי על זה. אז פניתי לתומר פילין וסתיו מורן לשם, שהם שני קולגות שלי, ביקשתי מהם ממש לבוא לאחר הצהריים אחד כמה שעות לשבת איתי על זה. עכשיו, אם הייתי באה אליהם עם, אני צריכה עוד זוג עיניים פה, זה כללי מדי. זה לא משהו שהם יכולים לעזור לי, בטח לא בשלוש שעות. באתי אליהם מוכנה עם שאלות מאוד מאוד ספציפיות. אני צריכה שתשבו איתי על החזון, אני צריכה שתשבו איתי על החמישה ערכים. זה גם נורא נורא יעיל, זה חוסך להם זמן, זה חוסך לי זמן, זה ממקד את הפגישה, אנחנו משיגים הרבה יותר בפגישה. זה הרגשה נורא טובה גם למי שעוזר, שהאנרגיות שלו הולכות למקום מאוד מאוד יעיל, והוא לא סתם מבזבז פה עכשיו שלוש שעות, על משהו שאני בכלל לא בטוחה לגביו.
שזה נקודה מאוד חשובה, וזה שכשאנחנו מבקשות עזרה, אז גם הצד השני רוצה להרגיש שהוא באמת הצליח לעזור. באמת לשקף את זה שזה עזר. אז גם כשאנחנו נותנות עזרה, וגם כשאנחנו מבקשות עזרה, להגיד בסוף שזה באמת עזר. ואני יכולה להגיד שגם בחיים הפרטיים שלי, אני מאוד מקפידה על כל העקרונות האלה שדיברנו עליהם, ועל כל הדרך גישה בכלל לבקשת עזרה. למשל, תומר, שהוא שוב חבר מאוד טוב, הוא זה שתולה לי בבית כל דבר, הוא זה שקודח בקירות, והוא זה שעוזר לי בגינה, ולפעמים זו תרחה, כי הוא בכל זאת אבא לשני ילדים קטנים, והוא בעל של כמה עסקים, והוא בן אדם מאוד מאוד עסוק, ואני לגמרי לא יודעת לעשות את זה בעצמי. אין סיכוי שאני אקדח בקיר, אלא אם כן אתם רוצים שאני אוריד יד או משהו. בתמורה לזה אני מגיעה אליו עם בקשה מאוד 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 ספציפית. זאת אומרת, אני אומרת לו מראש איזה מדפים הוא צריך לתלות, איזה כלים הוא צריך להביא, כמה זמן זה ייקח, מתי אני בבית, אני ממש נותנת לו את כל התנאים שהוא צריך, כדי שהוא רק יגיד לי מתי הוא בא. ואני גם בסוף תמיד מוסיפה אם זה דחוף או לא דחוף, שזה גם מאוד מאוד עוזר. וכמובן, זה שהוא חבר טוב, זה גם קצת עוזר.
מה היית עושה בלי ליאל ותומר?
חד משמעית, מה הייתי עושה? לא סתם ההורים שלי רודפים אחריי כל פעם שאני יוצאת מהבית בסופש, ולקחת לליאל ותומר פירות. לקחת להם פירות. כן.
אוקיי, אז עם הדוגמה המסכמת המעולה הזאת שנעשית עכשיו, אנחנו רוצות לעבור לשלוש נקודות שעלו בקבוצה. שאלנו בקבוצה שלנו, ביסמות ויפרח, למה קשה לכן לבקש עזרה, ועלו כל מיני דברים שעל חלק ניכר מהם דיברנו כאן בפרק הזה, אבל באמת היו שלוש נקודות שאנחנו לא כל כך חוות בחיים האישיים שלנו, אבל אנחנו כמובן רוצות להעלות אותן פה, ולתת טיפים שנראה לנו שאולי יכולים לעזור בזה. נקודה אחת שדיברו עליה זה ההרגשה שלי שאם מישהו יעזור לי בדבר הזה, בפרויקט הזה, ב-whatever, אז הוא לא יהיה לגמרי שלי. אני לא אוכל להרגיש אפילו בפני עצמי שזה בעצם שלי. מה שאני רוצה להגיד על זה, ואני אחזור רגע לדוגמה עם תומר וסתיו שעזרו לי באפיון שפה לאחרונה, זה שנכון, זה לא רק שלי עכשיו, כי תומר וסתיו היו שם ברגע קריטי לכוון את זה, ווואלה, זה אחלה שזה לא רק שלי. זה גם קצת של תומר וסתיו. וזה כיף לי אפילו שזה גם שלהם, ונראה לי שזה גם כיף להם. כאילו אני בעצם רואה את היופי בזה שעשינו פה משהו ביחד. בקשת עזרה, לבקש עזרה, אפשר לראות את זה כמשהו מאוד מקסים של, לא אני מבקשת עזרה ממישהו, אני צריכה שעוד מישהו יעשה את זה יחד איתי. ואז אני נורא שמחה בתוצר, תוצר שעשינו ביחד.
אני חווה את זה מלא בקהילות, קהילות זה הכי לעשות ביחד. יש תהליך של התפתחות של קהילה, ההתחלה הוא משהו שבדרך כלל מגיע קצת יותר מובנה, שאני מביאה איתי, אבל באיזשהו שלב הוא הופך להיות לגמרי של הקהילה. לחלוטין האחריות עוברת אל חברי הקהילה, ולא נשארת אצלי, התפקיד שלי הוא רק לנווט. אני לא אומרת שהקהילה הזאת היא לא קהילה שאני בניתי, היא עדיין קהילה שאני בניתי, אבל הקהילה תהיה הרבה יותר טובה כשנעבוד ביחד. היא תצליח יותר, היא תסגשג יותר, היא תגיע למטרות שלה. אז מבחינתי זאת הדרך האולטימטיבית והקרדיט באמת לא מעניין אותי.
זהו בדיוק מה שאמרת לקהילה, שהקהילה תהיה הרבה יותר טובה, זה הבסיס של כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה. אנשים אחרים שעושים דברים ביחד איתי כי ביקשתי מהם עזרה, הם כאילו המכפילי כוח שלי, הם לא הלוקחי כוח שלי. בדיוק הפוך, הם נתנו לי כוח. מבחינתי כל אדם מסביבי שאני מבקש ממנו עזרה, מכפיל את היכולת שלי בעולם, מאפשר לי לעשות דברים שבלעדיו לא יכולתי לעשות. מה יותר מעולה מזה? קחו, תחלקו עם אנשים את המשימות שלכם ושיוב של כולם ביחד. זה טוב ללב שלכם, זה טוב ללב שלהם, וזה טוב לתוצאות, שפשוט יהיו הרבה יותר טובות. אני כל הזמן אומרת שאני פשוט יותר טובה כשאנשים אחרים עוזרים לי. אני ממצא את עצמי הרבה יותר.
בול. והדבר השני שכתבו לנו, אני אתחיל אותו מסיפור, מכירה את זה שאימא שלך שוטפת, נגיד את הבית או מנקה, ואז היא עושה כל מיני קולות של כאילו קשה לי. אבל היא לא תגיד, תעזרו לי. היא פשוט תעשה קולות, היא כזה תסגור דברים חזק, את המגירה. תעשה כל מיני דברים שכאילו אולי יעירו אותנו ויגידו לנו, הלו, שימו לב, אני
כזה,
פה.
כזה, מתחת לשפם תמלמל דברים.
ממש מתחת לשפם, כן, לא, אני עושה הכל לבד, לא צריך עזרה כזה. ואני בטוחה שכחלקכם מזדהים עם ה... ואלה, שימה שלי לא פולניה, מרוקאית זה קצת קרוב. אז באמת, הדבר הבא שכתבו לנו, זה שאנשים שמחכים שישימו לב שהם צריכים עזרה. במקום להגיד, אני צריכה עזרה, לעשות כל מיני רמיזות כאלה. או פשוט לחכות, אפשר גם בלי רמיזות, אפשר פשוט לחכות, לקוות שמישהו ישים לב. אז משהו שאפשר לעשות עם זה, זה לשאול את מי שאת מנסה למשוך את תשומת ליבו, אם הוא שם לב שאת באמת צריכה עזרה. זאת אומרת, יכול להיות שזה משהו שחי בתוכך, והצד השני לא קולט את זה בכלל. אז אם תתקשרי את זה איתו, וכן, זה לבוא קצת חשופה, ולהגיד שהיא צריכה את העזרה, והוא לא שם לב, זה כן יכול לתת לך מושג לגבי הרמזים שלך, האם הם עובדים או לא עובדים, ובתכלס, לוותר עליהם.
נכון, נכון שאמרנו, זה דברים שלא חווינו בעצמנו, אבל תוך כדי שסיפרת, כן הזכרתי שבתחילת הקשר שלי עמתי, אוקיי, אני צריכה אולי להגיד רגע משהו, שיש לי בעיה עם כלים בכיור. אולי אמרתי את זה באחד הפרקים כבר, אני לא יודעת. אני צריכה שלא יהיו כלים בכיור, נגיד כדי לשבת לעבוד בשקט, או ללכת לישון, אני צריכה שלא יהיו כלים בכיור. קטע כזה. עכשיו, מתי יודע את זה? עכשיו, למתי לא מופיע שיש כלים בכיור. הוא ירחץ אותם מתישהו. הוא כל הזמן רוחץ כלים, אבל הוא לא כל הזמן צריך שלא יהיו כלים בכיור. אז נגיד אני יושבת לעבוד, יום נורא 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 לחוץ, אני יודעת שיש כלים בכיור. בהתחלה הייתי מחכה שמתי ילך לרחוץ כלים. הוא יודע שאני לחוצה, הוא יודע שזה מפריע לי. למה אתה לא רוחץ כלים לבד? למה אתה לא רואה שאני צריכה שלא יהיו כלים בכיור? וממש הייתי מחכה שהוא יעשה את זה, והייתי כועסת, וזה ממלא מרירות. זה ממש ממלא מרירות, שאת מחכה שמישהו יעזור לך והוא לא עוזר. וזה מרירות מטופשת, אלוהים, כי מה יותר קל מלגשת שנייה למתי, ולהגיד לו, תקשיב ממי, אתה יכול בקשה לרחוץ כלים, זה נורא מפריע לי ואין לי זמן. והוא מיד, מה ברור? והוא הולך ורוחץ כלים, כאילו, ובשמחה, ומרגיש שהוא עזר לי, ושהוא הקל עליי, והוא נורא שמח לעשות את זה, והכל בסדר. ומרגע שעשיתי את זה, פעם אחת היה לי קשה קצת, פעם שנייה היה לי קשה קצת, עכשיו זה כבר, ממי, אתה יכול בקשה לרחוץ כלים? זהו.
כן.
ובזה זה נגמר.
המרירות הזאת, שאת מדברת עליה, היא כל כך נכונה. התחושה הזאת שלא רואים, לא שמים לב, מה אתה לא רואה שאני פה מתבשלת בתוכי, מה התחושה הזאת שיש כלים, מה אתה לא שם לב, והתשובה היא לא, הוא לא שם לב, פשוט צריך להגיד, וזה ייפטר כל כך מהר.
וגם יכול להיות שהוא שם לב ולא מבין עד כמה.
נכון.
זה גם אופציה.
בגלל זה אמרת לי מקודם, את יכולה להמשיך לשטוף כלים?
לא, חשבתי שהתחלת באמת, כאילו זה מה שהתחלת. לא, לא אכפת לי כי הורים של אחרים. טוב, הדבר האחרון שנדבר עליו פה כקושי לבקש עזרה, זה כשאין לי מה לתת בתמורה. הרגשת שזה? אתה הולך להרגיש את זה?
יש מצב שזה מופיע רק כשאנחנו באיזשהו הפרש מעמדות כזה. נגיד שאנחנו בתחילה דרכנו, ואנחנו פונים למישהי מאוד מאוד מנוסה, ואנחנו מבקשות טיפ במשהו. אז אני יכולה לחשוב על זה שיש איזשהו פער, ואולי באמת אין לנו מה לתת בתמורה באותו הרגע. בגלל זה צריך להיות מאוד מאוד נחמדות, וצריך לדבר מאוד יפה.
ולהיות ספציפיות.
ולפנות בשעה נורמלית, בשעת עבודה, לא בחופשות, לא בחגים, לא ביום שישי בערב, לא בשבת.
וכמובן לא להתקשר, אלא לשלוח אימייל קודם.
לעשות את כל הדברים שאפשר, כדי שזה יהיה כמה שיותר מנומס, עם התנאים האופטימליים לזה שיגידו לנו כן. אז כן, לפעמים אין לנו תמורה. זה לא אומר שאנחנו לא נבקש עזרה. זה ממש אין שום קשר בין השניים, זו לא משוואה.
ורעיון קטן, בכל זאת, למי שרוצה לתת תמורה, גם אם זה לא תמורה ישירה, אפשר לקנות משהו. נגיד לתומר וסתיו, שלא רצו שאני אשלם להם, כי הם קולגות וחברים, אז הזמנתי להם את הקופסאות של חן קורן מירושלים, הקופסאות ממחנה יהודה. טוב, עדיין צריך אבל לבקש כתובת, שזה אולי כן. קצת מביך. אבל אפשר אולי למצוא דרך לעשות את זה, ולהעביר בכל זאת איזושהי מתנה, קטנה, גדולה, משהו שאומר תודה, וזה אחלה תמורה.
אני אפילו מדי פעם מביאה פירות במתנה. פירות מאבא.
טוב, יש לכם סוף פירות.
נכון. פעם מישהי סיפרה לי שהיא שלחה בדואר גלויה של תודה, וזה כל כך פשוט שבאמת אין יותר פרקטי מזה. אני שלחתי פעם למישהי שעזרה לי מאנגליה, שאלתי אותה איזה מתנה היא תרצה ממני, והיא ביקשה תחינה אתיופית. הלכתי, קניתי תחינה, עטפתי את זה כמו שצריך ושלחתי לאנגליה.
אז כן, מתנות קטנות הן גם יכולות להיות תמורה. טוב, אנחנו מתקרבות לסיום. מתוך שלל הכלים והטיפים שאלינו פה, שיכולים לתת אומץ לבקש עזרה, מה הכלי שהכי, הכי משמעותי בעינייך?
אז אני אלך דווקא לדבר הפחות קונבנציונלי, והוא לתרגל איך זה להיות בצד שמקבל. אנחנו מאוד טובות בלתת, אני מרגישה שרוב מי שסובבת אותי טובה בזה, אבל לקבל זה קצת יותר קשה ומאתגר. אז אם נתחיל מלתרגל את זה ולהבין איך זה מרגיש לנו כשאנחנו מקבלות, יהיה לנו גם הרבה יותר קל לבקש עזרה ולקבל אותה.
איך אפשר לתרגל את זה?
האמת היא שנותנים לנו כל הזמן, אנחנו פשוט פחות מקבלות את זה. בין אם זה לקבל מחמאות, שהן מחמאות הכי פשוטות שאומרות לנו, וואו, איזה עבודה מעולה, או איזה טקסט יפה כתבת, או איזה תמונה יפה צילמת, זה כבר להתחיל לתרגל, לקבל. ועזרה כן, גם מציעים לנו לא מעט, אפילו אם את מארחת, ומישהי אומרת להביא משהו, אז תגידי כן, אל תגידי לא, שזה כאילו האינסטינקט שלנו. זה דברים מאוד מאוד קטנים, פשוט לתת להם את תשומת הלב שלנו. מה אצלך, מה הטיפ שלך שאת חושבת שהוא ככה הכי משמעותי?
מותר לי שניים.
בוודאי.
הראשון הוא מה שבעיניי הוא בבסיס של הקונספט של לבקש עזרה, ושהוא לראות באחרים מכפיל כוח שלנו. כלומר, לא לראות את זה כחולשה, אלא כפיסה חסרה בפאזל שלי, והפיסה הזאת נמצאת אצל מישהו אחר, וזה יכול להשלים את הפאזל שלי, וזה שיתוף פעולה. אז זה דבר ראשון. והדבר השני הוא הלא. להגיד לו ולקבל לו מאפשר זרימה מאוד טובה של בקשת עזרה וקבלת עזרה. וזה בעיניי מיומנות ממש ממש חשובה בהקשר הזה.
אז נראה לי שהשורה התחתונה היא פשוט לבקש עזרה. אנחנו באמת מאוד מאמינות בזה.
טוב.
אז אנחנו מסיימות. אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ואיפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא פלפל צ'ומה. תודה שהזמתן.
ביי.
ביי ביי.